הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
כל טיפול יש בנייה של אמון בין המטפל למטופל, וכדאי מאוד לקחת את הזמן, וגם הייתי מציע עוד הצעה, פשוט לשוחח עם המטפלת על הנושא הזה, להגיד לה, תשמעי, אני שומעת, אני מרגישה שאת שומעת אותי, אבל אני לא מרגישה כאילו שמשהו זז בטיפול. אני לא מרגישה שמשהו משתפר בטיפול. מטפל שהוא מקצועי, יודע לשמוע אמירות כאלה, יודע לא להיפגע מדברים כאלה, ויודע גם להסביר את התהליך לאיפה הוא חותר. אז למאזינה, קחי את הזמן, קחי את הסבלנות, והשם יעזור שמהר מאוד תתחילי להרגיש שבאמת דברים משתנים. ישראל, שוב לילה טוב לך.
לילה טוב.
אתה הסברת לי שיש לך משהו שחשוב מאוד שאתה רוצה להגיד אותו. ואני שואל ככה, אתה יודע, בזמן הפרסומות, על מה מדובר? ואני רואה שאתה מוציא מהכיס נייר, שלפי איך שנראה לי, זה שיר. ומה, אתה הולך להקריא לנו שיר?
מקודם הרב אריה, הרב מולק, דיבר פה, דיברת פה בשידור על הכנס שבית חם ערך ביום שלישי. נושא שילוב קהילתי. נאמרו שם המון דברים חשובים ונכונים. אי אפשר...
שש שעות כנס, אי אפשר להעביר את זה בשעה.
אני כן רוצה לקחת המנחה רב אומן, שימון אפללו. הוא הקריא שיר שכתב מתמודד ושלח. שיר שאותי נורא ריגש, נגע לי במקומות מאוד עמוקים בנפש. מפרט בעבודה שלנו.
כן.
ואני הייתי שמח, מבחינתי זה כאילו תמצית הנושא של שילוב קהילתי וקבלת האחר, ובעצם להבין למה האחר נראה כמו שהוא, ואולי הוא בעצם, האמת היא, אני חבל שאני סתם אסביר.
אל תסביר, קח את השיר, המיקרופון שלך, תתחיל לקרוא בבקשה.
השיר הוא כזה. היו היה דרקון, בארץ של אגדות. דרקון ענק וירוק שריון, מחייך וחושף זר שיניים חדות. היו לו רגליים של אריה, ואור חלק ומבריק כמו לנחשים. וזוג כנפיים של ציפור, ואם זה לא מספיק, גם שלושה ראשים. יושב לו לבדו על סלע רותח, מאפו יורק אש וזפת. ובכל פעם שמנסה לקנח, עוד מטפחת נשרפת. דרקון שמקפיא אותך במבט, של שלושה ראשים, שש עיניים סגולות. אם יראה אותו ילד רק פעם אחת, לא ישן 50 לילות. ציידים נחמדים רדפו אחריו. מלכודות חיכו לו בכל הפינות. אבירים גיבורים יצאו אל הקרב, להציל ילדים משיניו החדות. אמרו שבעין שלא יעלום, הוא מי שמוציא אותו עשיר. שודדים חיפשו אותו לילה ויום, לגנוב אוצר מאחד הראשים. כולם רק נגדו, זאת ידע הדרקון. ולכן הקפיד להיזהר. כששני ראשים הלכו לישון, ראש אחד נשאר ער. שנאו אותו מגדול ועד קטן. בגללו בלילות לוחצו את הרחוב. ואיש לא חשב שהוא לא מסוכן, ואולי הוא בעצם דרקון טוב. זאת לא אשמתו שהוא מצויד בשלושה ראשים, ורק אלוקים יודע שהוא המסתפק בראש אחד קטן, ובכתף רכה, להניח אותו עליה. והוא מצטער שיש הוא נוחר, וגופו נחשי, ופניו מאוסות. הוא היה רוצה להיות משהו אחר, אבל כך הוא, ואין מה לעשות. דרקון מחפש אהבה וחולם. הדרקונים הרעים התחילו ממנו לברוח. הוא הוציא שם טוב לעם הרשע שלהם, ועל זאת הם לא יכלו בשום אופן לסלוח. אילו ידע לדבר לפחות, להסביר להם שהוא רק מחפש ידידים, ואין לו עניין לאכול אף אחד, והוא מעדיף קצת גבינה עם זיתים. דרקון חביב, רגיש, בודד, שחיפש חברים להושיט להם כף. אבל קשה מאוד להתיידד עם אחד שנושם עליך אש מהאף. בוקר אחד הם הגיעו אליו. בא חייל ותקע בו חרב מקרוב. וכולם חגגו כשהוא מת מפצעיו. ואיש לא חשב שאולי הוא טוב. הילדים במרץ מחו כפיים, שמש אביב בשמחה זרחה. ושלושה ראשים עצומי עיניים שכבו בשורה על הסלע החם. השודדים שהגיעו מהר למקום שלחו יד אל העין הסגולה. אבל מה שנצץ בתוכה לא היה יעלום, אלא דימה גדולה. ואיש שם לא היה עצוב, כשהוא התמוטט ונפל על גחון. וככה הם הרגו שם שוב, את הדרקון הלא נכון.
מה אני אגיד לך? מרגש, אני עם דמעות בעיניים כמו של הדרקון. אני חושב שזה ממצא וכל כך מדויק על איך אנחנו יכולים לקחת בן אדם ולהסתכל עליו בצורה כאילו שהוא דרקון שיורק אש והורג אנשים והוא רע והוא מוזר. ואם רק היינו טיפה מתקרבים לבן אדם, טיפה מוכנים לשים עליו יד על הכתף, טיפה מוכנים לדבר איתו, טיפה מוכנים לראות כמה שהוא טוב, אז לא היינו מתייחסים בצורה כל כך שונה לשונה ולאחר. קיבלתי פה איזשהו פקס, הכותבת כנראה היא אישה, כתבה שתי עמודים צפופים, אבל לצערי הרב, הכותבת הנכבדה, עמוד אחד הגיע חתוך לחלוטין, ולכן אין לי שום יכולת לקרוא חצאי שורות, למרות שאני חושב שכתבת פה דברים מאוד מאוד חשובים. מדובר פה משהו על שילוב, על קבלה של משהו עם לקויות שמיעה, אבל ממש מאוד 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 קשה לי לקרוא, וחבל, כי את כתבת דברים שהם בחלק שכן רואים, הוא נוגע ללב. יש פה כל מיני משפטים שכנראה הסביה לא יכול להרגיש את האדם הרעב, כמו שכתוב בגמרא, וכל מיני משפטים טובים, אבל חבל שאי אפשר לקרוא את זה ברצף כמכתב, אז אם את יכולה לשלוח שוב בפקס, אנחנו מאוד מאוד נשמח. ישראל, אני הייתי רוצה איתך ביחד לחזור ככה קצת ולנתח. מה באמת בעיניך הקושי שלנו לקבל את האחר? מאיפה זה נובע? מאיפה זה מתחיל? מה זה? זה פחד? זה הרגשת עליונות? מאיפה זה נובע?
זה פחד, הרבה פחד. כנראה, אני יושב כבר שעה וחצי, ומנסה בעצם לחשוב ולרדת לבפנים ולנסות להסתכל אל תוך תוכי, לראות מה מפחיד באחר, או מה יש בו באחר הזה, שזה יכול להיות כל אחד שגורם לנו לסוג של ריחוק וסוג של התקרבות, אפילו לפעמים בלי כוונה, אנחנו לא יודעים. אנחנו מכירים את הסיטואציה שאנחנו יושבים באוטובוס בכיסא, ואנחנו מסתכלים על השורה שלנו, אנחנו רק, הלוואי שזה לא יושב לידי, הלוואי שזה לא יושב לידי, הנה אני אתפוס מקום להוא מהתור למטה, שהוא יושב לידי כותו אני מכיר. הרי אם הייתי מכיר את ההוא שעלה עכשיו, לכאורה הוא גם לא היה לי שום עניין נגדו. מה קורה פה בעצם? למה אני מנסה להדיר, או למדר, או שלא יתקרבו אליי אנשים זרים?
למה אתה? בוא נדבר קצת על עצמנו. אתה כשאתה מלווה כל כך הרבה אנשים שהם מתמודדים עם בעיה נפשית, וזה משהו שאתה כל היום עושה אותו, אתה גם מרגיש שאצלך אולי השתחרר משהו מהאי יכולת קבלת האחר או מהרתיעה, או שאתה מורגל באנשים נפגעי נפש, אבל אם תראה אוכלוסייה אחרת, אוכלוסייה אולי שסובלת מלקות שונה, אז אתה גם תרגיש ככה את הפחד הזה.
תראה, היה לי מאוד כיף להגיד לך שאני השתחררתי מזה, ואני כבר לא...
זו משאלת לב?
כן, זו משאלת לב גדולה. העבודה עושה משהו. זה ברור שהעבודה שבעצם בה אנחנו עובדים עם אלה שהם נקראים האחר הכי גדול. שזה מה כמו שהוא אמר שילדים רצים ברחוב, זה האחר בעצם שרוצים להראות אחר, זה האחר שהדוגמה. והעבודה הצמודה בעצם אני רואה שאני נפגש עם האנשים ואני אומר, חבר'ה, רבותיי, זה לא אחר, זה אנחנו. זה אנשים עם שאיפות ועם תקוות ועם אכזבות ועם חלומות ועם רצונות ועם משאלות ועם ניסיונות ועם הצלחות ועם משפחה. זה בעצם אנחנו, ואולי זה הפחד. אם האחר הזה הוא אני, אז מי יודע איך אני נראה אצל מישהו האחר?
כשאתה בא ורואה אדם, ואתה מנית פה ככה במניעה, הוצאת את זה מה שמוגדר מהבטן לנייר, הוצאת הרבה מאוד דברים שלמעשה משותפים. תקוות, רצונות, משפחה, שמחה, פרנסה, עבודה. כל הדברים האלה משותפים לאותו בן אדם שיש לו תוספת אחת. זה כמו שאני אקח ונגיד שהאדם העשיר, יש לו את אותם בעיות, ניסיונות, הכל כמוני. יש לו רק בעיה אחת קטנה, יש לו כסף. לבן אדם שאנחנו מדברים עליו, יש לו רק בעיה אחת קטנה. יש לו גם מחלה נפשית. או לדוגמה, הוא גם צולע. או לדוגמה, הוא צבע האור שלו שונה. אבל במהות, אם אנחנו מתבוננים לעומק, אז אין שם שום שוני. אז יכול להיות שאנחנו קצת אנשים שטוחים, לא עמוקים, מסתכלים על איזה קליפה חיצונית, במקום לצלול לעומק ולשאול, מי באמת הבן אדם?
זה בדיוק המשל עם הדרקון. אני חושב שאנחנו לא שטוחים במודע, הרי אני חושב שאם נשאל כל אחד ואחד מאיתנו, הוא יגיד שיש לו נפש עשירה ועמוקה, והוא מבין דברים לעומק, והוא האחרון שיש התחיל בכלל בעולם הזה. אבל כן, יש את המשפט שאומר, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. וכשאנחנו מסתכלים על בן אדם, אז בארבע שניות הראשונות, אנחנו כבר מחליטים, אם הוא חבר שלי...
לא, רגע, לא ארבע.
סליחה, בשנייה הראשונה.
בארבע אלפיות השנייה.
אלפיות השנייה, נכון, סליחה.
המוח שלנו מאוד מהיר, ואנחנו מקטלגים בן אדם לפי מה שנקרא first look, לפי המראה הראשוני, לפי ההזדמנות הראשונה. ואז לפי איך שהוא נראה לנו, ככה אנחנו מחליטים. אתה יודע שזה מחבר מאוד למה שחזל אמרו, קראנו את זה לפני כמה פרשיות, של בצדק תשפוט עמיתך, שאם יש דיין שבאים אליו שתי אנשים, אחד שהוא לבוש ככה נראה טוב, נראה שיש מיליון, ואחד נראה לא טוב, אז אומר הדיין להשאיר, או תתלבש כמוהו, או תלביש אותו כמוך, כדי ששתיכם תראו בעיניי אותו דבר. רואים מה רושם ראשוני, וזה חזל, זה לא כבר מחקרים וסיפורים וגויים, רואים איך חזל ראו את הנושא הזה של הרושם הראשוני, שהלבוש של בן אדם עושה עלינו. אגב, אם אנחנו כבר מזכירים את זה, אז צריך להזכיר גם את העניין הזה שכתוב ב... לא שכתוב ש... שהרופאים שלנו, שבא אליהם לקוח, פציינט מה שנקרא, אחד הדברים הראשונים שמסתכל הרופא, זה על ההופעה של הבן אדם. אם הבן אדם מופיע בצורה טובה, כנראה שהמצב שלו לא כל כך גרוע, כי בן אדם במצב מאוד 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 גרוע, לא היה מרשה לעצמו, או לא היה מבזבז את זמנו, או לא הייתה לו את היכולת להתלבש בצורה כזאת. אז רואים את החשיבות הזאת שיש לה, למושכל ראשון, כמו שאתה אמרת, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, לרושם הראשוני הזה. השאלה היא איך אנחנו מסבירים את זה לאנשים. בסדר, אז צבע האור שלו שונה. אז הדעות שלך קדומות, הדעות שלך הן קדומות על אותו אדם, אבל למה לא תבדוק מי הוא הבן אדם? למה לעשות הכללות? למה לקחת את הבן אדם ולהחליט מראש שאם צבע האור שלו הוא כזה, או שהוא משתייך למקום מסוים, או לחסידות מסוימת, או לקבוצה, או לפלג מסוים, אז ישר הוא צריך להיות אדם רע. האם זה שהוא חושב שונה, אוהב שונה, שונא שונה, יש לו תרבות שונה, מאכלים שונים, שירים שונים, זה אומר משהו על המהות של הבן אדם? יש סיבה לסנוע בן אדם כזה? לא לרצות, איך אתה אמרת, דבר מזעזע, לא לרצות שהוא יישב לידי באוטובוס? כאילו מה? למה שלא יישב לידי באוטובוס? והדברים האלה הם כואבים, כי כמו שפתחנו במונולוג, אותו ילד שהוא היה ילד שונה, שיש לו תסמונת קשה שנקראת תסמונת טורט, הוא לא שונה בכלום, מעבר לעובדה שיוצאים לו קולות מהפה. אבל אם אתה מתרגל לחיות עם זה, ואתה מבין שהוא באמת לא שונה, אז הוא לא יהיה שונה. השאלה איך אנחנו מביאים, אני מנסה שיעלה מאזין וישכנע אותי לצד השני. והאמת היא שאני שמח שאין מאזינים. אני שמח שאין מאזין שמסוגל לבוא ולהסביר לי למה אנחנו לא מקבלים את האחר. כי כנראה אין לזה תשובה. כנראה שאין מישהו שיכול לעלות לשידור ולשכנע למה אנחנו לא סובלים את האחר. יכול להיות שזה קורה, אבל יכול, אבל אין מי שיכול להסביר למה זה. אנחנו נמשיך לנתח את העניין הזה לאחר שאנחנו נשוב ממקבץ פרסומות, אתנחתא מוזיקלית, ומיד נשוב. תודה.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
חיי היום יום ושגרת החיים לא משאירים זמן לחשוב. הלכנו תמיד את אותם השבילים, חצינו יחד אותו הרחוב. אתה בכל בוקר מנסה לקפוץ גבוה, לשבור לחסי. אני בכל בוקר מסתכל עליך בשעה שמודה אני. אח שלי, אתה לנצח, גם אם הדרך קצת שונה. אח שלי, איתך לנצח, כי גורלי הוא גורלך. בלב זורם אותו הדם, שנינו זה ביחדם, כי בלעדיך אין אני, אין אחד בלי השני. אח שלי, אתה לנצח, גם אם הדרך קצת שונה. במרוץ החיים לפעמים נשכחות כמה עובדות חיים פשוטות. אותם החגים ואותן שבתות, אני קרוב לדעת, אתה פחות. איך בכל בוקר את אותו הרחוב עוברים בדרך כבר שנים. אני מסתכל מחייך לשלום, אתה ואני הרי שכנים. אח שלי, אתה לנצח, גם אם הדרך קצת שונה. אח שלי, איתך לנצח, כי גורלי הוא גורלך. בלב זורם אותו אדם, שנינו זה ביחדם, כי בלעדיך אין אני, אין אחד בלי השני. אח שלי, אתה לנצח, גם אם הדרך קצת שונה. שנים חולפות, ימים עוברים, תמיד בדרך יש קשיים, ורק ביחד אני ואתה נתגבר על כל צרה.
על רקע השיר הזה, הנפלא, אנחנו חייבים לחתוך אותו ככה באמצע, כי יש לנו הרבה מאזינים שממתינים לנו, ואתם המאזינים החשובים לי מכל, בשביל זה אני תורח ויושב פה בלילות, בכדי לענות, להיות לאוזן קשבת, אולי גם לייעץ, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין, מאזינה הראשונים. לילה טוב? לילה טוב למאזין. למאזינה יש לנו? הלו? הנה, יש לנו את המאזין על הקו. לילה טוב.
הלו?
כן.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
אני קודם כל רוצה פשוט להודות על התוכנית היפהפייה שאני מאזינה קבועה שלכם. ואני חושבת ש... אתה מעביר את זה בצורה יוצאת מן הכלל.
תודה.
עם כל הצוות המקצועי שיש לך.
תודה, תודה,
תודה. והמגוון. אני חושבת שהתשובות יוצאות מן הכלל.
תודה.
לגבי השאלה, תמשיכו להצליח קודם כל.
תודה רבה.
עושים עבודת קודש ממש נפלאה. לגבי השאלה ששאלת, למה קשה לנו לקבל את השני? אני כמורה שעוסקת בחינוך הרבה שנים, עבדתי גם בבתי ספר רגילים וגם בבתי ספר של כיתות משלבות, אז היו בכיתתי ילדים מכל השכבות, ועם הרבה, אני אף פעם לא קוראת לזה קשיים, אני קוראת לזה צרכים, ולא קוראת לזה בעיות, אלא קשיים מסוימים שניתן להבין אותם, וניתן ברגע שמבין אותם, אז לפעמים מגיעים לפתירת הבעיה, לא כל כך מהר, אבל בכל זאת, העיקר ההבנה. אני חושבת שהדגש שלא מבינים כל כך את קשה להבין את הזולת, קשה להבין את השוני, זה נובע מחוסר רגישות לזולת. חוסר סבלנות. וגם חוסר תקשורת. וברגע שנראה את חצי הכוס המלאה, ונבין שהילדים והמבוגרים, לא משנה מי, כל אחד באשר הוא, בגילו הוא, יש לו את הקושי הזה, כי אין ערבות בחיים לשום דבר. וכל אחד חושב שלא ולא יקרה. אבל פשוט מאוד, ברגע שמנסים למצוא את הניצוץ הטוב בכל אחד ואחד שיש לו את הקושי.
אמרת למצוא, צריך לחפש.
לחפש, ודאי וודאי, למצוא אחרי שמחפשים. לרצות לחפש ולרצות למצוא. כי ברגע שיחפשו, ימצאו גם כן. צריך לראות את הטוב שבכל אחד ואחד, ויש בהם הרבה הרבה דברים טובים, ודווקא באנשים מסוג זה וזה, הם אנשים מעניינים, הם אנשים שפשוט צריך לאהוב אותם, ושהם צריכים להרגיש שאוהבים אותם, ושמאמינים בהם, ביכולת שלהם ובמסוגלות שלהם. ברגע שנותנים להם הרבה מילים מעצימות, הם יכולים להתפתח. מה שכן, אבל לדאבוננו, הרבה אנשים, אין להם הרבה סבלנות, אין הרבה זמן, אלו מילות הקסם במרכאות כפולות, וזה חבל. אבל אני חושבת שצריך לשדר ולהעביר לכל אחד ואחד בארבעה מסרים, שפשוט קשובים לכל אחד, ואכפת לנו מהשני, ואנחנו מבינים את השני, על אף שלא תמיד מסכימים איתו, אבל להבין אותו צריך כן, ואנחנו רוצים בטובתו. ואם אנחנו משדרים להם את המסרים האלו, הם סומכים מזה ומתפתחים מזה, ויש הרבה הרבה תגובות חיוביות. אז מה שנותר לי פשוט לאחל לכל אחד, שקצת יחשוב וקצת יעשה שיקול דעת וקצת יפשפש במעשיו, ושיבין שפשוט מאוד שעוד מישהו נמצא לידו, ולא להיות כל כך אגואיסטים, אלא פשוט לתת לשני את מה שאפשר לתת. לקדוש ברוך הוא חולק לנו הרבה הרבה כישורים, הרבה כישורים, הרבה מעלות טובות ומידות טובות. הוא נתן לנו אותם על מנת להשתמש בהם, ולתת את זה לחברה, ולא רק להשאיר את זה אצלנו.
אכן.
אז בבקשה, שנשתמש באמת בכל המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא חולק לנו. ויש הרבה אנשים שעושים את זה.
יפה, נכון. זה
כדאי כמה שיותר להצטרף.
אכן, אכן.
לאותה ליגה.
יפה, מילים כדורבנות, ובנימה האופטימית הזאת אנחנו מודים לך שעלית לשידור.
אני שמח רבה.
לשמוע שיש ככה אנשים שבאמת מביאים את היופי ואת את אותם אנשים ואת המבט של אותם אנשים שכן רואים וכן מוכנים לחשוב ולחפש את הטוב שבאחר. זה דבר שהוא חשוב והלוואי, וכולנו נדבק בהתנהגות הטובה והיפה הזאת. תודה שעלית לשידור.
אמן ואמן, תודה רבה לך, ותמשיך להצליח.
תודה. אנחנו ממשיכים מיד למאזין הבא. לילה טוב.
לילה טוב, שלום.
שלום וברכה.
דבר יצחק. יש לי כמה דברים להגיד לגבי השאלה למה קשה לנו לקבל את האחר, את השונה. הנקודה הראשונה היא כזאת שדרך כלל אנשים הם אוהבים והם רגילים לצפות התנהגות של הזולת. כשאדם שונה, קשה להם יותר לעשות את זה, ולכן זה מרתיע אותם, וככה קשה לקבל אותם. וזה כמובן שזה נובע מחוסר הבנה של השונה.
אני רוצה לחזור על מה שאמרת, כי אמרת דברים כל כך יפים. אני רוצה רגע למשב, לבדוק שהבנתי נכון, והמאזינים אולי גם יצטרפו להבנה הזאת. אתה אומר שבדרך כלל שאנחנו רואים בן אדם, אנחנו יודעים איך הוא יגיב ולמה לצפות, וברגע שאנחנו רואים אדם שונה, אנחנו לא יודעים כיצד הוא יגיב, וזה מרתיע אותנו, אולי פתאום תבוא פה איזו תגובה שלא נדע איך להתמודד איתה, אז אנחנו פוחדים.
חשש לא סביר, אבל נובע מחוסר הבנה, מחוסר ידיעה. אפשר להביא משל, הרי לאדם חירש, לא עלינו רחמנא ליצלן, אנשים שרוקדים נראים משוגעים. למה? כי הוא לא שומע מוזיקה. אז זה נקודה אחת. עוד נקודה, ואני פה, אני מבקש עזרה של עוד רב האמון, כי אם אני טועה שהוא יתקן אותי, ואורח הנכבד ישראל, אני חושב ש כמו שכתב פרויד, לא מכיר את הטוב את הכתבים שלו, אבל נראה לי שאחד מהעקרונות שלו, כל אדם הוא אלים, אלים ביסודו, זה אחד מהיצרים שמביאים את המינים את האדם בכלל לחיים. זו אלים, כשאדם רואה מישהו שהוא אפשר קצת שהוא, קשה לו לעמוד על שלו, לעמוד על הכבוד שלו. למה? כי הוא שונה, כי הוא במיעוט. אז היצר הזה מתעורר.
תראה,
וזה לא רק מקור בפרויד, זה גם כתוב בחז"ל, אלמלא אימחות. אחד את השני חיים בלו, וגם כתוב משהו על דבר הזה בגמרא.
כתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו, זה נכון. כתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וכתוב באמת אלמלא מוראה של מלכות, אז איש את רעהו חיים בלעו.
כן,
אז יכול להיות שזה גורם ככה לפחד, אבל כאילו עם האחר.
אבל יש פה, כמו שרב הרימון כמה בתחילה בתוכנית, יש פה, אני חושב, יש פה יותר מעורב גם כן את השאיפת העליונות, אני חושב ככה.
אוי, עכשיו אתה נוגע, אתה אומר את זה בכזאת שלווה, אבל מבחינתי אתה מדבר על
זה דעתי, אני לא, חז וחלילה שלא ישמע שאני בעד זה.
לא,
אני משכנע שככה צריך להיות.
אבל הפוך, תראה, אתה אומר פה דבר שבעיניי הוא פצצת אטום. למה זה פצצת אטום? כי לא, אבל זה בסדר גמור, כי אני רוצה, אתה יודע, לשאול אותך גם ככה במנוחה, אני לא מפעיל את כל מה שאני מרגיש עכשיו בפנים, אבל מי נתן לך, לא לך כי אתה, מי נותן לבן אדם את היכולת להרגיש עליון על מישהו אחר? כתוב בגמרא שבעולם הזה אנחנו חושבים שאלה יושבים שם על הבמה למעלה, הם החשובים, בעולם הבא עליונים למטה ותחתונים למעלה. כל מי שבעולם הזה חשבנו שהוא עם הזה בבית כנסת שם, הוא
עולם הפוך ראיתי.
אז אנחנו בעולם הבא רק נדע מי. אז מי נותן לבן אדם להרגיש עליונות? אתה מרגיש עליון ואתה פוחד מההוא? אתה יודע מי הוא בכלל שאתה ככה מתייחס אליו? את הדבר הזה אני ראיתי, אני נוהג לספר את זה בהתפעלות, שישנם אנשים שפה כשהם הסתובבו בארץ, בביטוי סליחה קצת רחובי, לא ישימו עליהם שקל. אבל במקומות איפה שהם גרים, ואני רואה אותם, יושבים מחמש בבוקר, ללמוד דף גמרא, למסור שיעורים, אני אומר לך אנשים ששקל לא היו שמים עליהם, שקל. ואנשים ששולטים בשס, אנשים שיודעים את כל התלמוד, ואנחנו דנים אותם לפי צבע החולצה שלהם, לפי הכובע שלהם, לפי המכנס שלהם, לפי הסנדלים שלהם. דברים שהם כל כך קשים לראות, למה אנחנו דנים, למה הבגדים, למה צבע האור עושה לנו את זה. אני חושב שהיה פעם מישהו שנכנס לרב שטיימן ודיבר איתו על ילדים מסוימים, כן לקבל, לא לקבל, והרב שטיימן בגיל מבוגר צעק, זה גאווה, זה גאווה, זה הכל רק נובע מהמקום של גאווה. אז כמו שאתה אומר, הרגשת העליונות הזאת נותנת לנו לפעמים לא לרצות להכיר את האחר. וכשאתה לא מכיר את האחר, אז אתה דן אותו ואתה פוחד ממנו ואתה לא רוצה לדעת ממנו. דברים מקסימים, תודה, תודה, תודה שעלית לשידור.
יש, יש בזה בציבור החרדי אצלנו גם לצערנו, יש כל העניין של הנש, אנשי שלומנו.
יש, הכל בכל מקום. אני לא, אני נוהג שלא לדבר על ציבורים מסוימים, כי אנחנו שוב דנים אנשים, ואני מאוד נמנע מזה. יש הכל בכל מקום. האנושות היא אנושות, האדם הוא אדם, יצר לב האדם רע מנעורה, והיצרים של, של הבן אדם הם היצרים שלו. ואנחנו בזה נסיים ונמשיך עם המאזין הבא. תודה שעלית לשידור.
תודה רבה לתוכנית, מאוד מעניינת.
תודה. שלום ולילה טוב למאזינה. בוא נעשה את זה ככה בזריזות, כי יש לנו עוד מאזינים, וסליחה שאני צריך לקצר. כן.
אוקיי, אני רק רציתי לחזק את דברי הגברת שדיברה לפני כן. אני חושבת שאם כל אחד שהוא נתקל בבן אדם שהוא חולה, או שהוא נראה מוזר, או ש... הוא חולה. פשוט מאוד, אני מאמינה שכל אחד יש לו איזה רגש כזה של רחמנות וחמלה. ואם אתה חי בין אנשים כאלו, שיש לך שכנים כאלה, אני חושבת שזה היה עוזר אם אותו אדם היה משקיע בו, נותן לו ניח איזה מילה טובה, מחייך אליו, אולי מביא לו איזה מתנה, אז הנתינה הזאת תגרום לו, אפילו שהוא נגעל נניח, אני לא יודעת להשתמש במילה הזאת, אבל זה קרה לי. אבל ברגע שאתה נותן לו, ואתה משקיע בו קצת, מילה טובה כל בוקר, בוקר טוב חמודי, או נותן לו מתנה פעם באיזה חגים, או בשבתות, מביא לו דברים טובים, אז זה יבנה איזה קשר, וזה יבנה איזה כבוד כזה והערכה, ואפילו אהבה לאותו ילד שהוא חולה, והוא לא יגאל ממנו, לא איך הוא רוצה לעזור לו, והוא רוצה...
את אומרת את הדברים...
אבל זה מה שרק רציתי להוסיף לדברי האישה שדיברנו זה... קודם.
הדברים יפים מאוד, זה הדברים שהרב דסלר אומר, שכשאנחנו נותנים משהו לזולת, אנחנו שמים משהו מתוכנו בו, ואז אנחנו מתאהבים בו. ככה הרב דסלר כותב במכתב מליהו. תודה מאוד שעלית לשידור, וסליחה על הקיצור, אנחנו עוברים למאזין הבא. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי להגיד, שמדברים על השונה, צריך להבין, אני אבא שתי דוגמאות חמות מהניסיון, שהתגובות שלהם, לא כל אחד יכול לקבל אותם. דוגמה, יש לי ילד שעושה כפיים, mm-hmm. זה לא מפריע. אבל את הבת שלי, זה פשוט מוריד אותה מדעתה. אני צריכה פשוט להגיד לה, תעשה טובה, תפסיק את זה. יש לי בת שעכשיו נמצאת בבית חולים, והיא מאושפזת. Mm-hmm. ואני שואלת את הילד הקטן שלה בן 9, מה מפריע לך? מה אם עשתה? ממש עצוב. אומר לי, תראי, אני הולכת ברחוב, והיא צורחת, ואני אומרת, אמא, תהיה בשקט. אז היא אומרת לה, למה אני אהיה בשקט? כי הם צוחקים עליי. מי צוחק עליי? ואז היא עושה לי יותר בושות. אז אמרת, אז מה אתה ממשיך לעשות? אני שותק ונשרף לי הלב. זה שתי דוגמאות חמות של עכשיו שאני סיפרתי לך, שזה הבעיה בשונה. ברוך השם, ברוך השם, אני, יש לי נפש מאוד חזקה. אבל אני חושבת על ילד הקטן בן 9, שהולך עם אמא שלו, והוא הלך, וזה עצוב לו. או שהוא בא ואומר לי, סבתא, דיברתי עם אמא, ועצוב לי, אמרתי, למה עצוב לך? כי עדיין מדברת כמו שיקורה, בלי עין. זה היה אולי מצחיק, אבל גם מאוד עצוב. השונה, מי שלא נתקל בזה, זה לא פשוט. זה מאוד מאוד נחמד לקבל. אז אם יש נפש בריאה, ברוך השם ותודה להשם שיש לי את הנפש הזו, אני מודה לו, אבל לא כל אחד נולד בנפש. אז לא כל אחד, יש לי חברה שהיא לא תתקרב לבית שלי.
אבל את חושבת שאי אפשר ללמד...
אני מבינה.
לא, רגע.
אני מאוד מבינה אותה.
רגע, רגע.
אני לא יודעת להיכנס למקום הכי גרוע בעולם.
תראי, בוא נגיד לך משהו.
ואני חיה את זה בשיא הטבעיות. להפך, אני למדתי נשים לצחוק על זה, הם פשוט היו בהלם, נהנו. אמרתי, תקבלו את זה, תלמדו לצחוק מזה, אבל לא כל אחד יכול לעשות את ההצעה שלי. לכן, השונה זה צריך להתפלל כדי שנוכל לקבל אותה ונוכל לעמוד בזה. זה לא פשוט, התגובות שלהם מאוד קשות.
נכון, ועדיין אני אומר, אני לא אכריח... רק שנייה, אני רוצה רגע להתייחס לדברים שלך. עדיין אני בא ואומר שאני לא יכול לחייב כל בן אדם שתהיה לו נפש נורא חזקה להסתובב במחלקה סגורה ולראות מראות קשים, או להסתובב במחלקה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, במחלקה רפואית קשה, שקשה באמת לראות את המראות ואת הסבל ואת הכאב, כי לא כולם יכולים. אבל כל בן אדם יכול ודאי לחשוב, למה אני לא יכול להתמודד עם האחר? למה קשה לי האחר? ואם זה בא ממקומות או מתכונות או ממקומות שליליים במידות שלנו, שם
לא
כל...
זה בא ממקומות שליליים.
לא, אני אומר אם. אני אומר אם. אני אומר אם זה בא.
בואי נגיד לך משהו. זה יכול לבוא א', מאחד שאין לו כוח סבל, וזה מאוד לגיטימי, זה מתנת שמיים, והוא לא יכול לסבול, קשה לו. אתה יודע מה אני אומרת לפעמים לאנשים האלה? זה בסדר, אתה לא חייב. אבל לא לצחוק. תעבור הלאה, אז אל תבוא לבקר, אל תסתכל. הבן שלי בחסד באמונה, הוא הרבה פעמים בא ובוכה, הוא בן 27, אז זה אמר לי ככה, וזה צחק לי ככה. אני פשוט אומרת, אלה שצוחקים לך, זה לא בגלל שאתה מצחיק, אתה הכי חמוד שלי בעולם, אבל הם צוחקים ממך, כי הם לא מבינים אותך, הם לא יודעים מי אתה בכלל. הם לא רואים להכיר אותך, אבל זה מחייך ונהנה. אבל... גם את האלה, את השונה, צריכים להבין לקבל גם את אלה שצוחקים מהם. זה קשה, אבל צריכים להבין שזה לא פשוט. צריכים, לא כל אחד יכול לקבל אותם. זה התשובה. כדי לקבל את השונה, צריכים להיות בנויים לזה. צריכים לקבל את אלה שהם גם שונים שהם לא מקבלים. זה גם חלק מהשוני. אבל הקדוש ברוך הוא ברא בעלי דגים, כל דג עם הדג שלו. זה חלק מהבריאה היפה של הקדוש ברוך הוא. שכל אחד יש את הדף שלו, את הסוג דף שהוא אוהב, וחייב לקבל את הכל. אם מי שלא רוצה, לא חייב לאהוב.
מתנגנת לנו כבר המוזיקה, ואנחנו חייבים לסיים. אני מאוד מאוד מודה לך.
אז אני אומרת, זה דבר הכי חשוב, כי אני חיה עם ילדים, ולצערי אין לי ילד אחד, שיהיה הרבה ילדים מוגבלים. וזה הרעיון, לדעת לקבל גם את השונה שלא יכול לקבל. זה בסדר.
אכן, טוב. תודה שעלית לשידור. מאזינים יקרים, כמובן שיש לנו פה עוד כל מיני דברים שלא קראנו, אבל ישראל, אני מבקש, בוא תספר למאזינים שלנו ב-20 שניות את הסיפור שסיפרת לי.
רבי נחמן מברסלב, ידוע באהבתו הגדולה לכל אדם וכל יהודי באשר הוא. הלך, ניגש אליו פעם יהודי ושאל אותו, הרבי, איך אתה מצליח לאהוב כל אדם, אפילו את המסואבים, אפילו את החריגים, אפילו את החולים? הוא שאל אותו, במה מקצועך? מה אתה עוסק? מה הפרנסה שלך? הוא אומר לו, אני סוחר יהלומים. הוא אומר לו, אתה יכול להראות את היהלומים שלך? הוא אומר, כן. לוקח רבי נחמן שתי יהלומים, אחד גדול, אחד קטן, שואל אותו, מה המחיר שלהם? הוא אומר לו, הגדול $1,000, הקטן $3,000. הוא אומר לו, אבל זה קטן. למה כזה יקר הקטן יותר מהגדול? הגדול נראה הרבה יותר יפה. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני מבין ביהלומים וזה המחיר. הוא אומר לו, רבי נחמן, אני מבין בנפשות. ואתה לא יכול לדעת איזה נפש של איזה יהודי יותר גדולה ויותר חשובה לפני האלוקים מאשר הנפש של השנייה, גם אם הוא נראה טיפה יותר קטן.
יפה, יפה. אז מי שמבין בנפשות יודע שאין גדול וקטן, יש לנו נפש. מי שמבין יודע כמה אנחנו חייבים להתייחס לכל אחד ואחד. אני מאוד מתנצל בפני כל אלה שלא הקראתי את הדברים שלהם, אולי בעזרת השם בשבוע הבא. תודה לכולכם, מאזינים יקרים, ליל מנוחה, ותודה מאוד לטכנאי שלנו, למוישי כאן, ולמפיק שלנו דוד קליגר, ולכולכם ליל
מנוחה. כל חי תמיד איתי, כל חי.